טוב, אז צהריים טובים, ההקדמה כזאת קצת אסור לאכזב, אז אנחנו ננסה. ההרצאה הזו עוסקת בטקסט מרתק של טולקין, מאמר בשם תשובת פנגולות, שהופיע בכרך ה-12 של ההיסטוריה, The People of Middle Earth. המאמר הזה נכתב בשנות ה-50, כנראה בחלק הראשון של העשור, יחד עם עוד איזה מאמר אחד של, של פנגולות. המאמר הזה מעניין מאוד, כי בין היתר, חוץ ממה שכתוב שם במילים מפורשות, אפשר להבין הרבה מאוד גם בין השורות. ופנגולות גם אומר את זה בעצמו, לקראת סוף התשובה הוא פונה לאלטווינט, תכף נראה גם מזה, והוא מבקש ממנו לשקול את הדברים שאמר לו, ואני מצטטת, לא רק את מה שנאמר במפורש, אלא גם את מה שניתן לגלות בהן בכוח המחשבה. אז מה שאני אנסה לעשות בשעה הקרובה, זה ננסה ככה ביחד בכוח המחשבה, לגלות ככה גם את הדברים שנמצאים שם מבין השורות. ההרצאה באמת היא הרצאה משותפת, אנחנו נעשה איזשהו דיאלוג שלנו עם הטקסט, שאנחנו נבחר נקודות מסוימות ונעיר אותן באמצעות תיאוריות חיצוניות, בעיקר מהתחום הפילוסופי והבלשני. אני אתן בהתחלה את הרקע קצר ומבוא, אדבר קצת על הצד הפילוסופי, ואז יהודה ייקח את הסיפור הבלשני ויעיר שלוש נקודות מרכזיות בטקסט. ואחר כך אני אחזור שוב ואני אדבר על הקשר שבין המאמר הזה לבין שאר הטבעות ובין החיים הפרטיים של טולקין. אז אם המאמר הזה נקרא תשובת פנגולות, זה אומר שיש כאן פנגולות, זה אומר שיש מישהו ששאל שאלה, שזה אלטווינר, ואומר שיש את השאלה שהוא שאל. אז מה זה שלושת הדברים האלה? פנגולות, אפשר לומר עליו שהוא גדול המתעדים של הארץ התיכונה, הוא בן לילית, החכם מגונדולין. אני אגיד קצת את ההיסטוריה שלו, כמובן לפי אחת הגרסאות, כי יש המון גרסאות שטולקין כתב לחיים שלו. לפי אחת מהן הוא נולד בנברס, בחופיה של בל ריאנד, בין להורים ממוצא מעורב, אחד מהנולדור, אחד מהסינדר. הוא הגיע יחד עם טורגון לגונדולין, ושם הוא היה חבר הכי בולט בלם בן גולמור, שזו אגודה של בני לילית שעסקו בחקר השפה וההיסטוריה, שאותה ייצא פנו, הידוע לשבטה. המשמעות של השם פנגולות זה משתי מילים, נולדו, המוצא שלו, או חלק מהמוצא שלו, זה המילה לדבר. באמת שפה הייתה דבר מרכזי בחייו, ואנחנו נראה את זה. במפלת גונדולין הוא ברח יחד עם טור ואידריל, והוא הגיע לנמלי הסיריון, כשהוא מצליח להציל איתו מסמכים בלשניים והיסטוריים מגונדולין, בין היתר בזכותו הידע הזה הגיע עד אלינו היום. באותה תקופה הגיעו לנמלי הסיריון פליטים מדוריאת ומטיטלום ובמקומות אחרים בברליאן, והייתה שם איזושהי תקופה קצרה של שלווה, ופנגולות הצליח לראיין אנשים ולהשיג מהם מידע יקר ערך על הצד ההיסטורי והבלשני. בסיום העידן הראשון, שניתנה הרשות לנולדור הגולים לחזור למערב, פנגולות נשאר בארץ התיכונה, הוא נשאר בחצי הראשון של העידן השני באריאדור, עם גילגלד, הוא המשיך לחקור שם את התחומים שהוא אוהב, ובין היתר ניתנה לו הרשות לחיות זמן מים הגמדים בקד אדום, הוא למד את השפה הערבית שלהם, אחד מבני הילדים היחידים שהצליח לעשות את זה, אבל כשהצל על אריאדור גבר, באמצע העידן השני, הוא עזב את הארץ התיכונה, האחרון ללמבן גולמור, אותה עבודה של הבלשנים ועבר למערב. יש הרבה מאוד כתבים שמיוחסים לו, הרבה מאוד כתבים שאנחנו מכירים, חלקים גדולים מהקוונטה סילמריליון, קורות השנים האפורות, וטולקין הרבה פעמים משתמש בו כדי להעביר בפיו את הדברים שהוא, את המחשבות הכי עמוקות שלו. זה בדיוק מה שקורה במאמר הזה. הדמות של השואל שבאמת פנגולות פונה אליה במאמר, אבל הוא לא אומר כלום, זה אלטווינר, זה עוד דמות מרתקת. גם הסיפור של אלטווינר עבר הרבה מאוד גלגולים, בגדול אפשר להגיד שזה שחקן אנגלו-סקסי מהמאה העשירית, כלומר הוא בן אדם כמונו, אמיתי, שחי בעולם שלנו, באנגליה, אנגליה של אותה תקופה. באיזושהי דרך הוא הפליג מערבה והצליח למצוא את הדרך הישרה והגיע לוולינור, הוא שהה כמה שנים, הוא למד את כותבים של בני הלילית, אחד מבני הלילית המרכזיים שהוא נפגש איתם מהפנגולות, והוא שמע דרכו את הסיפורים, הוא תרגם חלק גדול מהסיפורים לאנגלית עתיקה, שמאוחר יותר הגיעו לטולקין, שתרגם אותם לאנגלית, וככה הגיעו אלינו. והכתבים הראשונים, אז כאילו מופיע תחת שם אחר, שזה אריון, באיזשהו שלב נדמה שטולקין זנח את הרעיון הזה של דמות ולספר, אבל דווקא כתבים כמו תשובת פנגולות שנכתבו אחרי פרסום שער הטבעות בתחילת שנות ה-50, מראים לנו שהרעיון הזה אף פעם לא נזנח. איפשהו ככה טולקין תמיד חשב על דמות כזו שמתווכת בין מה שהיה אז ובין היום. אני אעשה איזושהי סקירה קצרה של הרעיונות המקריים במאמר, כי אני לא עד כמה באמת כולכם קראתם אותו. יש פה לפחות אחת שלא קרה, אז אני אעשה לומר סקירה מהירה ואחרי זה נעבור לדיון בהם. בפסקה הראשונה, פנגולות קודם כל מציג את השאלה. והשאלה היא מדוע נשתנו ונתפצלו לפחות בני הלילית מהשפה הקדומה האחת שהייתה להם. אחרי הצגת השאלה הוא מציג את הרעיון הבסיסי שעומד בבסיס התשובה שלו, זה הרעיון הפילוסופי המרכזי של המאמר, שהעולם הוא עולם שמשתנה תדיר, העולם שלנו הוא עולם דינמי, והשינויים שעוברים על העולם הם חלק מהזהות של הדברים. זאת אומרת, אובייקט שמשתנה לא מאבד את הזהות שלו, אלא השינוי הוא חלק ממשמעותה של הזהות, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך. כאן הוא גם מביא את משל הנהר פריון, שהוא משל העיקרי במאמר, שעליו אני ארחיב עוד מעט. בפסקה השנייה הוא אומר שמקורו של השינוי אצל האלדר, אצל בני הלילית, הוא בכך שהם שוכנים בגוף שמקורו באה, בעולם שלנו. הוא נותן דימוי של עצים, שכולם צאצאיו של זרע קדום אחד, גם אם הם כבר בגלל מה שעבר להם במהלך השנים, הם כבר לא כל כך דומים אחד לשני. בפסקה השלישית הוא מדבר על שינויים לשוניים אצל בני האדם, בסביבות האנושיות, והוא אומר שהם קורים בגלל חילופי הדורות המהירים שקורים אצל בני האדם, בניגוד לבני הלילית, וכך בכל דור האנשים שדיברו את השפה של פעם כבר לא חיים, ושפת האדם נשמרת רק בזיכרון, וגם הזיכרון של בני אדם הוא לא משהו כמו של בני אדם. בשפה הערבית הוא מדבר על איזשהו רעיון בלשני שהוא אולי אחד הקשים לפיתוח ויהודה הרחיב עליו. הוא אומר שהדיבור חי במלואו רק ברגע שהוא נוצר, וכשהקשר בין מחשבה וצליל הופך להרגל, והם לא נתפסים עוד במנותק אחד מהשני, אז יש איזושהי גדיעה של המילה, תהליך של מוות שלה, והיא מחכה לחידוש, או חידוש מכיוון הצליל או חידוש מכיוון המובן. ושוב יהודה ירצה מאוד על הקטע הזה. בפסקה הבאה הוא מדבר על הבסיס לשינוי השפות בשלושה דברים, אחד השתנותה של לאה שכבר דימרנו עליו, נקודה שנייה התעייפות הדברים שאינם משתנים, שגם עליה נרחיב, ונקודה שלישית זה חידושו של הקשר בין מחשבה לצליל. הוא אומר ששלושת הדברים האלה קיימים גם אצל בני אדם וגם אצל בני הלילית, אם כי בדרגות שונות, אבל בעוד שהשינויים הראשונים הם לא מודעים אצל בני אדם, וחלק כמו חלק גדול מהמערכת הראשונית, אצל בני הלילית הם מאוד מודעים להם וגם מכוונים. והוא מדמה את המילים לבני הלילית כמו כלי עבודתו של נפח אומן. בפסקה השישית אנחנו נתייחס שם למשפט אחד, הוא אומר שבני הלילית מאוד אוהבים המצאות לשוניות, מגירים לקלוט אותם, הוא אומר יצירת הדיבור היא עבור האלדר העתיקה והאהובה שבמלאכות. תכף נדבר על המשפט הזה. בפסקה הבאה הוא מדבר על השפה כמערכת שלמה, שהשינויים בשפה אף פעם לא אקראיים ומקומיים, אלא הם באים תמיד כמכלול ולפי איזושהי תבנית, גם רואים שיהיו דרכים עליו. אחר כך הוא מקדיש פסקה די ארוכה שעוסקת בזיכרון ובשפה, לצערנו בעיקר מפאת קוצר זמן, לא ניכנס לזה בהרצאה הזו, אבל זה פסקה מרתקת. הוא עושה הבחנה בין השפה שבה אנחנו דוברים, השפה המשותפת כולנו, ובין שפת המחשבה הפרטית של כל אדם, הוא קורא לה קוירי אקווניה, הדיבור החי, השפה החיה. הוא אומר שזו שפה שמשתנה איתנו לאורך כל החיים, ושזיכרונות אישיים שלנו מעבר מגיעים אלינו רק דרך השפה הזו. כאילו אנחנו צריכים כדי להיזכר בעבר שלנו לתרגם את הזיכרון מאז, דרך השפה העכשווית שלנו היום. שלוש הפסקאות האחרונות הוא נותן את המסקנות שלו. קודם כל, המסקנה העיקרית זה שלשנות הקוונדי, לשנות בני הלילית, משתנים כמו לשנות בני האדם, גם אם באופן יותר מודע ויותר איטי. אחר כך הוא עונה על חלק של השאלה של אלפוינה לגבי הפיצול של שפות בני הלילית, למה הם התחילו לשפה שפת אחת להתפצל להרבה שפות. הוא פשוט מתאר את ההיסטוריה של ההתפצלות הגיאוגרפית של בני הלילית, חלק עברו לאמן, חלק לארץ התיכונה וכולי. ובסופו של דבר, בפסקה האחרונה הוא מדבר על מה קורה היום באמן, היום זאת אומרת אחרי שינוי העולם, אחרי שוולינור נפרדה ממעגלי העולם הזה, הוא אומר שהשינוי גם שם ממשיך להתקיים, אבל הוא איטי הרבה יותר, ומכאן בעצם שהשפה, הקווניה שבה שדוברה בוולינור, כשטנגולות ואלפמין המסוכחים, היא מאוד מאוד דומה לקווניה שדוברה בדלריאן בעידן הראשון. אז השינוי קיים, אבל הוא הפך להיות מאוד מאוד איטי. אני אתחיל מהמשפט שאמרתי שאני אדבר עליו, יצירת הדיבור היא עבור האלדר העתיקה והאהובה שבמלאכות. אז האהובה זה יותר קל להסביר, טולקין אפשר להגיד יצר עם של בלשנים בדמותו ובצלמו. לא רק שהם היו עם שלם של אנשים אוהבי שפה שיוצרים שפה ושרואים בזה את התשוקה הכי גדולה בחיים, אלא שגם במקרה מאוד גדול הם אוהבים את אותן שפות שהוא אהב, שפה דמר וולשית, שפה שדמר סיני, אולי החלום הכי גדול של יוצר ליצור עם שלם בדמותו. ובאמת גם השם שלהם, אחד השמות של העם הזה, הקווינדי, זה מהמילה הנולדורית לדבר. או אלה המשתמשים במילים. מאוחר יותר, דרך אגב, עוד דוגמה לשינוי לשונים ממש, השם הזה הפך להיות המשמעות שלו קצת חווה, והפכה להיות בכלל people, אנשים, עם. אבל במקור המשמעות של זה בני הלילית זה העם אשר משתמש במילים. החלק השני של המשפט מדבר על זה שיצירת הדיבור היא העתיקה שבמלאכות האלדר. מה זאת אומרת העתיקה במלאכות? הם עשו את זה לפני שהם עשו כל דבר אחר. אז מסתבר שכן. בטקסט מסוף שנות ה-50, די סמוך לתקופת הכתיבה של כתיבת פנגולות, טולקין מספר על זה, זה נקרא אגדת ההתעוררות, זו אגדה מקסימה. היא נכתבה במקור כנראה כדי ללמד את ילדי בני אליס לספור, אתם תראו את כמה ספרים מופיעים שם, והיא באמת בנוסח של אגדת ילדים, לא מקור היסטורי, אבל אפשר בכל זאת ללמוד ממנה הרבה. אז אגדת ההתעוררות מספרת על בני הלילית הראשונים שהתעוררו, אני אקד אגדת ההתעוררות, מדובר ב-144 בני לילית, שישנו בחיקה של האדמה, ונוצרו מהאדמה, ונולדו ממנה, התעוררו ממנה כשהם כבר בגוף בוגר. הם לא התעוררו בכולם בבת אחת, קודם כל התעוררו שלושה זוגות, הם היו שם זוגות זוגות, כמו כנראה בתיבת נוער, אז שלושת הגברים, בני הלילית הראשונים, התעוררו, וראו את בנות זוגם ישנות בצדם, והם, אני מצטטת, הם נשבו ביופיין עד כדי כך שהתעוררה בהנייה בתשוקה, בדיבור, ומחר לחשוב על מילים, לדבר ולשיר בהם, כן? וטולקין יכול היה לחשוב על איזו תשוקה מתעוררת בנו כשאנחנו רואים יופי של בן או בת זוג, ולהמציא מילים ולדבר. אז שלושת הזוגות האלה, אחרי שהם העירו את הנשים שלהם ודיברו ונמשו את המילים, גם הם המציאו מילים, המשו פרק זמן מה בעמק הזה, והמציאו כמובן הרבה מילים, ואחרי כמה זמן הם התחילו ללכת הלאה, ואז הם עשו עוד שישה זוגות של בני לילית שבדיוק התחילו מתעוררים. וכשהם נפגשו מה הם עשו, המשיכו להמציא מילים ולהרחיב את השפה. אימין, הבן הבכור, דרך אגב, שלושת הבכורים קוראים אימין, קאטה ואיניהו, תראו ששלושת השמות האלה זה 1, 2, 3, כמובן שהסדר הוא הפוך, קראו להם בגלל שזה 1, 2, 3, אז אימין שהוא הבכור לקח לעצמו בזכות, וששת הזוגות שהם פגשו, בחר בהם להיות מלווה, והם השתרפו לעם הראשון של בני הלילית. אז הם נשארו שם, עכשיו הם כבר 9 זוגות, נמציאו הרבה מילים, שיחקו, רקדו, שרו, ואז הם המשיכו ללכת. ואז הם פגשו 12 זוגות, יש פה סדרת חשבונית שהולכת ועולה, אם כי בהמשך טולקין רואים שהוא לא ממש יודע סדרות חשבוניות מהן. אז הם עשו 9 זוגות שבדיוק רק התעוררו, והפעם בן הלילית השני בחר בהם להיות מלווה, והם הצטרפו לעם השני, והם המשיכו להמציא מילים, לשיר, לרקוד, להרחיב את השפה, וכך היה עד שהמספר שלהם מסתכם ב-144, ואז לא משנה כמה הם הלכו, הם לא מצאו, כי זה היה המספר הראשון של בני הלילית שהתעוררו. את התפיסה האחרונה של בני הלילית הם פגשו באגם קוי ינן עצמו, שמשמעות השם זה אגם ההתעוררות, קראו לו ככה בגלל ששם הם בסביבותיו הם התעוררו. והקבוצה האחרונה הזו, הם כבר פגשו אותם כשהם כבר ערים, הם רוחצים במפל והם שרים. ולקבוצה הזו הוא מספר שהם שרו לפני שהם התחילו לדבר. הקבוצה הזו תצטרף בסופו של דבר לאח השלישי, שהעם הזה נקרא כזה הלינדר, מי שיודע מה המשמעות של השם לינדר?
המדברים.
שיר, כן. ובאמת הם אהבו מאוד לשיר, ותכף נראה עוד התייחסות של טולקין אל השפה כשירה. ואם אתם זוכרים, הקבוצה הזו גם התרחקה שם במפל, ובאמת אחרי לינדר היו אחרי זה הטלרי שאהבו במאוד מים. זה נתח כל ההיסטוריה. אז ההגדה הזו מסבירה את החלק באמת של המשפט שאומר שיצירת הדיבור היא האהובה והנתנה במלאכות. אבל יחד עם זה היא מוסרת גם את הגישה של טולקין לשאלה שהעסיקה הרבה מאוד גולשנים ומדענים לאורך המאות האחרונות, וזה שאלת מה מקורה של השפה. איך התחילה השפה הראשונה של בני אדם? מה היה המניע? זו שאלה בעייתית, כי אין לנו כלים מדעיים לבחון אותה, בטח שאי אפשר להפריך אותה, כל תיאוריה שתעלה בנושא. אבל במהלך המאה ה-19 היה כזה פיצוץ אוכלוסין של תיאוריות, שתכף נתן לכם כמה דוגמאות, שהאקדמיה הצרפתית למדעים ב-1866 הודיעה שהיא לא מוכנה לקבל את הכתבים שעוסקים בשאלה הזו, כי זה כנראה עד כדי כך היה לא רציני. כמה דוגמאות לתיאוריות כאלה, יש לנו גם שמות מספיקים משום מה. יש תיאוריה שנקראת הבאוואו, שטוענת שהשפה התחילה כחיקוי של כלילים טבעיים, כלילים של פיחוק מים, כלילים של בעלי חיים וכו'. כמובן שהתיאוריה הזו לא מסבירה את המורכבות של שפה. תיאוריית הפופו אומרת שהשפה התחילה מקריאות שמבטאות מצבים רגשיים, כמו למשל להפתעה או לכאב או ההפך, כל אחד אומר הפתעה או כאב. תיאוריית היוהו אומרת שהשפה התחילה מקריאות שבעת מאמץ העבודה משותפת, משהו כנראה כזה יוהו, ונרים את זה ביחד. זאת אומרת שהמניע של האנשים היה כדי להגיע לשיתוף פעולה, אם היו צריכים שפה. תיאוריית הסאטה אומרת שהשפה המדוברת התחילה כשפה של תנועות גוף. ועוד תיאוריה, תיאוריית הסינקסון, אומרת שמקורת השפה בסתירה משחק בחיזור. מבין התיאוריות האלה אתם רואים שזו התיאוריה הקרובה יותר למחשבתו של טולקין, למרות שאני חושבת שזה שהוא ביצע אותה באגדת ההתעוררות, שממש נמסרת כאגדה, מראה שהוא לא באמת חשד שהיא תיאוריה מדעית, אבל זו התחושה שלו, המתאימה לו כאדם מאוד רומנטי. היה עוד אדם שתמך בתיאוריה הזו, וזה היה סטרטן, אבל שם מאוד חשוב של התקופה הלבית, היה. גם הוא תמך בלא בהיבט המדעי, והוא אמר, השפה נולדה בימי החיזור של האנושות. את שדה הדיבור הראשונים אני מדמה לשירת האהבה הלבית של החתולים על המרפסות, ולשירי האהבה המלודיים של הזמיר. אז נשורי זה פחד של החתולים, גם טולקין היה יכול להגיד את המשפט הזה בהחלט. בדיוק אותה גישה שרואה בתחילת הדיבור, הסינרית הראשונים מתעוררים, רואים את יוח ים של בנות והזוג שלהם, וישר פורצים בדיבור. בחיבור של החטא סודי, שזה חיבור שטולקין כתב על החטא, מה שהוא חשכינה, החטא הסודי שלו, למרות שלא היה כל כך סודי, וכנראה גם לא כך חטא, זה החטא של יצירת השפות. אז טולקין כותב שם, בין היתר, על ההיבט התקשורתי-קומוניקטיבי של שפה, שנתפס בעיני רבים ודי בצדק, המניע העיקרי של השפה. והוא אומר על המניע הזה, אבל אני לא מאמין בכך. כשם שאני מאמין שמטרתו היחידה של משורר, אפילו לא המטרה העיקרית, היא לתקשר בדרך מסוימת עם אנשים אחרים. כלומר, אם ניקח את שני ההיבטים של השפה, ההיבט התקשורתי-קומוניקטיבי וההיבט ההבעתי-אקספרסיבי, טולקין שם הרבה יותר דגש על ההיבט ההבעתי שלו. הרבה יותר חשוב לו שהשפה תאפשר לו להביע את מה שהוא רוצה, ופחות חשוב לו היכולת לתקשר עם אנשים אחרים. הוא חוזר לנושא הזה בהרצאה שהוא נושא באוקספורד, מ-1955, הרצאה בשם אנגלית וולשית, שבה הוא מדבר הרבה על השפה הוולשית, והגיעו זה מטבע הדברים הרחיב, וידבר קצת על ההרצאה ובהמשך, והוא אומר, לא הייתי אומר שהשפה קשורה באופן הדוק למבנה הפסיכופיזי שלנו, הייתי מבצע אמיתה ישנה ומסכמת. אומר מכל מקום שהשפה כביטוי הרבה יותר מאשר כתקשורת היא תוצר טבעי של אנושיותנו. שוב, הדגש הזה על השפה כביטוי הרבה יותר מאשר תקשורת בין אנשים. אז ראינו את ההיסטוריה, או לפחות את גרסת האגדה של ההיסטוריה, על יצירת השפה הקדומה האחת המשותפת לכל בני הנביא. אפשר להניח שגם אלקווינה שמע את אחת הגרסאות של האגדה הזו בשעותו באי הבודד, פנגולוד או מבין נביא אחר. ומכאן מובנת גם התהייה שלו, כי לאור זה שבני אלית התחילו את ההיסטוריה שלהם עם שפה אחת משותפת לכולם, ולאור זה שהם בני על מוות, כי הזיכרון שלהם מגיע הרחק לעבר, לא כל כך ברור למה השפה האחת הזאת הגיעה למצב שהיא מפוצלת לכל כך הרבה שפות, כמו שאנחנו מכירים מהדינים הראשון, השני והשלישי. אז סנגולוב מתחיל את התשובה שלו דווקא בכך שהוא מדבר על שינוי באופן כללי, ולא רק שינוי לשוני. הוא מדבר על שינויים בעולם, השפה לא משתנה בחלל ריק, היא משתנה כי היא קיימת בתוך עולם שהוא משתנה. והציטוט שלו באה, שזה העולם שלנו, כל הדברים נתונים לשינוי. ושינוי, הזרימה המתמדת, הדינמיות, זו המהות של העולם. מה שעומד בבסיס התכונה הזו של השינוי זה ההיבט הגופני, התשמי של אה. אמנם האלדר בני על מוות באה, אבל כיוון שכמו בני האדם גם הם שוכנים בגוף שמקורו באה, הם נתונים לשינוי. יש פה איזה הד לתפיסה שמחלקת את העולם לשניים. ההיבט הגופני הגשמי שאנחנו מכירים ביום יום, שהוא זה שמשתנה תדיר, והוא זה שיש בו ריבוי של תופעות, ולעומתו, אם יש היבט כזה, זה אומר שיש גם איזשהו היבט אחר, שזה העולם, ההיבט היותר רוחני, פחות פיזי, גם אם הוא לא בעולם שלנו, אבל עדיין קיים ההיבט הזה, והוא קבוע, בלתי משתנה. מי שמכיר, זה גם הד לאיזושהי תפיסה אפלטונית, שאותה הבחנה בין העולם שלנו הממשי לעולם האידאות, שבו אין שינוי והוא קבוע והוא אחד. אבל גם התפיסה הפלטונית הזאת קדמו תפיסות קודמות. הפילוסופיה שלפני הפלטון נקראת הפילוסופים הקדם סוקרטים, כי הם פעלו לפני סוקרטס, ומה שאפיין אותה היה ניסיון למצוא את מקור הדברים בעולם. טלס, מי שנחשב הפילוסוף המערבי הראשון, ידוע באמירה הסתומה שלו משהו, הכל מים. זו נחשבת האמירה שהתחילה את הפילוסופיה המערבית. זה באמת נשמע קצת תמוה, מה כל כך מעניין וחדש וחשוב באמירה הזו, מה שחשוב בה זה שהיא בעצם עורכת הבחנה בין העולם כמו שהוא מוצג לנו, שזה ממש לא הכל מים, ואולם רב גוני שמכיל בתוכו ריבוי של תופעות, ובין העולם כפי שהוא באמת. ומה שאתה לציין, שהעולם כפי שהוא באמת הוא אחד. גם הפילוסופים שאחריו ניסו לתת איזשהו הסבר לפער הזה בין הריבוי והאחדות, פרמנידס למשל ראה את כל העולם כקבוע, כבלתי משתנה, ולעומתו הרסיטוס, שהוא אחד הפילוסופים הקדם סוקרטים המעניינים ביותר לדעתי, ראה את העולם כמשתנה תדיר. מהגות של הרסיטוס לא נשארו בידינו הרבה, אלא כמה פרגמנטים בודדים. הרסיטוס כתב בסגנון מאוד חידתי, ובגלל זה כינו אותו האפל, או איש החידות. אבל באמת אי אפשר לפספס את הדמיון בין משל הנהר פריון, שכף אני ארחיב עליו, לבין משל הנהר של אירחיזוס, שגם עליו תכף אני אדבר. על פריון, אומר טנגולוד, מהמעיין שבהר ועד לשפך הים, כל זה הוא פריון. ומנבאתו לראשונה ועד שקלה כשנבקעה הארץ בקרב הגדול, גם זה הוא פריון ולא פחות מכך. המשל הזה שעוד נחזור עליו הרבה פעמים מנסה לגשר על הפער שבין זהות ושינוי. נער הפריון שומר על זהותו לאורך כל השינויים שעברו עליו, גם השינויים בזמן, שזה החלק השני של המשפט, מנביאתו לראשונה ועד שקלה כשנבקעה לארץ, כל זה הוא פריון, אבל גם על שינויים במרחב, אם ניקח נקודה אחת בזמן, כל הפיתולים של נער הפריון, מהאזור שקרוב לנביאה ועד האזור שקרוב לשפח הים, למרות השונות הרבה ביניהם, הכל זה פריון. זהות אצל טולקין, אם ככה אפשר להגיד, שהיא תמיד זהות רבת פנים. דרך אגב, על שני המובנים האלה אפשר לדבר גם על זהות אנושית. לכל אחד מאיתנו יש זהות שהשתנתה לאורך הזמן, הזהות שלו כילד, כמתבגר, כמבוגר וכו', אבל עדיין זה אותה זהות למרות כל השינויים, אבל גם זהות שהיא במובן מסוים כמו זהות במרחב של הפריון. כשאתם יושבים פה, אתם חובשים על עצמכם כובע מסוים, כשאתם הולכים אחרי זה הביתה, בעבודה, בלימודים, בכל מקום אחר. אז באמת יש לנו איזושהי זהות שהיא רבת פנים לשני הצירים האלה. אנחנו, בגלל זווית הראייה הצרה שלנו, שצופים בהיסטוריה מנקודה מאוד מסוימת, רואים יותר את השינוי המתמיד, פחות שמים לב לזהות. אבל, שוב אני מצטטת, עם זאת אנחנו שעומדים ומתבוננים בהיסטוריה וקוראים בשורה לאחר שורה, נדבר על השתנותו של הנהר כשהוא זורם ומתרחב, או על מותו כשהוא נשפך אל הים. אבל זהותו של נהר הפריון נשארת קבועה, עם כל השינויים. כיצד? אולי, כמו הירקליטוס, גם טולקין ראה בשינוי את מהותם של הדברים. האמירה המפורסמת ביותר של הירקליטוס, בפרגמנט מספר 91 למי שמתעניין, אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. זאת אומרת, אמירה שחוזרת על עצמה המון, ציטטו אותה המון מאז. הכוונה היא שבאמת אחרי שנכנס לנהר פעם אחת, ניכנס אליו פעם שנייה, לא משנה באיזה נקודה בזמן, יזרמו עליך כבר מים אחרים, זה כבר לא אותו נהר. יש כאלה שאומרים שכשאתה תיכנס פעם שנייה, כבר אתה לא תשמור על זהותך, ולכן אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. במקום אחר הוא אומר, על הנכנסים לאותם נערות, זורמים מים אחרים ושוב אחרים. זה פרגמנט 12. אבל זרימת הנהר או התחלפות החומר היא הזהות של הנהר. דווקא השינוי המתמיד הוא זה שמאפשר לנהר לשמור על זהותו. כי אם נהר יפסיק לזרום, הוא כבר יאבד את זהותו כנהר, הוא יהפוך לאגם, הוא יהפוך לביצה, הוא יהפוך לאדמה חרבה, אבל הוא כבר לא ישמור על זהותו כנהר. כל דבר תחת השמש אצל הירקליטוס נתון לשינוי. הקר מתחמם, החם מתקרר, הלך מתייבש, החרב נרטב. זה פרגמנט 126. זאת אומרת, שום דבר לא שומר על זהותו כפי שהוא לאורך זמן. בהערת אגב, בין אחד מממשיכיו של הירקליטוס, זה היה פילוסוף בשם הירקליטוס, הרבה פחות חשוב ממנו, אבל הוא לקח את התיאוריה שלו ברצינות, כנראה צעד אחד קצת יותר מדי. המתח בין השינוי המתמיד של העולם לבין הקביעות שהמילים שאנחנו מדברים בהן יוצרות, הביא אותו להפסיק לדבר ולהשתמש בתנועות ידיים בלבד. פילוסוף. אבל בכל זאת, לא יודע איך, אבל בלי מילים הוא הצליח לצבוע את האמרה המחרסנת שלו, אי אפשר להיכנס לאותו הנהר אפילו פעם אחת. אוקיי, יכול להיות שהוא פשוט לא ידע לבחות, אני לא יודע. מהותה המשתנה של אה, מביאה את טנגולוד לדבר על התעייפות הדברים שאינם משתנים. זה משפט שנחזור אליו עוד הרבה. וגם האמרה הזו, התעייפות הדברים שאינם משתנים, מאוד מזכירה אמרה אחרת של הירקליטוס, מאוד קצרה שתי מילים, רק את זה מפורסם בתמצות שלו, בהשתנות מנוחה. כלומר, מה שמשתנה נח, מה שלא משתנה מתעייף, וטולקין גם הופך למוות. ועל זה אנחנו נרחיב הרבה. בתוך היה שמשתנה תדיר, חוסר שינוי מביא להתעייפות, חולשה, ולבסוף גם מוות. טולקין ראה את הנושא הזה של התעייפות הדברים שאינם משתנים גם בהיבט הלשוני של השפה. באותו חיבור שדיברתי עליו מקודם, אנגלית וולשית, הוא אומר שכשלומדים שפה זרה, ההנאה נובעת משני מקורות. האחד זה מפגש עם מאפיינים לשונים יפים שלא קיימים בשפת האם, והשני זה הבריחה מהשעמום ומהעייפות שבשימוש חוזר ונשנה באותה שפה. כלומר שוב, איזשהו היעדר שינוי, הרגל, שגרה, מובילים ממש טולקין ברמה האישית, אחרי זה גם נראה את זה בחיים האישיים שלו, מובילים אותו לתחושה של עייפות ושעמום, והמפגש עם משהו חדש מאיר אותו שוב. אז עסקנו כאן בפן הפילוסופי של משל הנהר, מהמעיין שבהר ועד השפך הים כל זהו פריון, ומנבאתו לראשונה ועד שקלה שנבקע הארץ בקרב הגדול, גם זהו פריון ולא פחות מכך. מה שאת מאז נעשה, יהודה ייקח את המשל הזה ויסביר על ההיבטים הבלשניים שלו, אחרי זה ייקח עוד כמה נקודות, ואחר כך אני אחזור. לא יעזור.
אז זה נוגע למה שאני אעשה עכשיו, זה לנסות לתת כלים ומושגים מתאוריות חיצוניות שיעזרו כדי להבין את המשל ודברים אחרים בטקסט ולהרחיב עליהם. אז זה משל, ולכן צריך גם להיות נמשל. נמשל אחד אפשרי זה הנמשל של האדם והזהות שלו בזמן ובחיים. משל אחר אפשרי, באותה מידה, זה משל של נמשל של שפה. אז אם נעשה כל הפרדה, מהעברית שבשנקין ועד לזו הירושלמי, כל זאת עברית. ומשלחת עמי ועד לסוף הדרך, גם זו העברית. ולא פחות כך. ההסתכלות הזאת של שני צירים בעצם. אחד זה ציר של זמן, ומכיוון, שזה משלח את עמי ועד לסוף הדרך, כל זאת היא עברית, והציר השני, אם נתקדם נקודה בזמן, נוכל להתפתל על השפה באותה נקודה בזמן. עברית מקראית, עברית ימי ביניימית, אנגלית עתיקה, אנגלית של שייקספיר, אנגלית מודרנית, וכל נקודה אנחנו יכולים להתפתל על המערכת באותו זמן. ואת ההבחנה הזאת, שבין שני הצירים, שאחד נקרא הציר הדיאכרוני, והשני נקרא הציר הסינכרוני, עשה בלשן חשוב, שמכונה בצדק אבי הבלשנות המודרנית, בשם פרדיננד דה-סיור, במאה שעברה. והיתרון שבכלי הזה, של להסתכל על שפה משתי זוויות, הוא בזה שאנחנו יכולים לקבע אחד ולהסתכל על השני. אנחנו יכולים להסתכל על אלמנט שני אחד בשינות בזמן, אנחנו יכולים להסתכל על המערכת כולה בנקודת זמן מסוימת. אחרי זה אני ארחיב את זה ואגיד שהטלסופים יש ציר נוסף אפשר להסתכל עליו, זה בעצם מה שאנחנו קוראים במקום תמונה דו-מימדית שיש כאן, מישור, תמונה תת-מימדית. פנגולוב נותן בטקסט את המשל נוסף, שנקרא לו משל העצים. הוא מדבר על עץ שעומד, משתנה לאורך הזמן, ואז הוא אומר שליד אותו עץ, עצים נוספים עומדים. כל אחד מהם שונה בצורתו ובגודלו, לפי קורות חייו, אבל כולם דומים שעצים לעץ עתיק עוד יותר, ולפיכך נצר לזרע כדור אחד. ההישג הזה של אנחנו רואים עצים, הם שונים אחד מהשני לפי קורותיהם, ולכל אחד יש אב משלו, ולפיכך אנחנו מסיקים שיש זרע כדור אחד, או אם לדבר על שפות, אנחנו רואים שפות שהן שונות אחת מהשנייה לפי קורותיהם, ואנחנו עושים היסק שלפיכך יש להן זרע כדור אחד, זה קו המחשבה שנמחה בראשונים במאה ה-19, וזה בעיקר מה שעשו בשנות במאה ה-19, כשהם ציירו את המודלים של התפתחויות של שפות, שזה אחד הנושאים של המאמר של פנגולוב, כמודל של עץ. יש לנו שפות שאנחנו יכולים לדעת עליהן מידע, שפות מהאנטים, או שפות שזו קצת יותר עתיקות, נגיד לתקן סינית, לתקן צרפתית ואנחנו מניחים שאם יש לנו שפות שהן קוראות אחת לשנייה, היה להן אב משותף, וברמה יותר גבוהה לאותם אבות משותפים היו אבות משותפים, עד שאנחנו מגיעים אל הדבר הכי רחוק שאנחנו יכולים להגיע אליו עם הידע שיש לנו, שזה קוראות אחת. קוראות אמין, קוראות ראשון, ובזה אנחנו יכולים עוד לנסות אולי לחשוב על קוראות אנושית, אבל בזה כמובן אין לנו מידע. אז אותה הסתכלות שלא סתם אני חושב שטולקין מדבר על עצים שלכל אחד יש אבות ואבות קדמונים קיימת גם בפלשנות. עכשיו, אם נקשר את זה לעניין של דיאכרוניה וסינכרוניה, בכל שלב אנחנו יכולים לקחת ענף ולחשוף אותו ולהסתכל בדיוק כמו שהיא נמצאת ענף ונסתכל על המעשה הזאת הדיאכרוניה ולהיות ששם אם ניקח ענף ונחלוף אותו ונסתכל על התופעות שיש בתופעות אז זאת הסינכרוניה, זאת המערכת שיש. אז נגיד כאן יהיה לנו פרוטוקול אירופי, השפה המתוארת, השפה הקדומה של שממנה היו פרוטוקול אירופה והודי, בתוך זה אם ננסה להסתכל על התפתחות, יש לנו את השפות הגרמניות, שפות גרמניות צבאיות, מעזר וסקנדינביות, ובתוכו יש לנו את העלה שלנו. התפתחות היא התפתחות דתית. מודל מאוד דומה לזה, זה מודל שקיים בטקסונומיה של בעלי חיים. ניקח את החתולים, אז יש לנו את החיים, פעם יש לנו עוד כל מיני דברים שאני לא אכנס להם, יש אנימליה, בעלי חיים, קורדטה, שזה תאומה שלו, ממליה, כל פעם למינו התפתחות של זרס, ימותים, קרניבורות עורפים, חלידאי, חתולים, חתולים שהם לא חתולים גדולים, ואז יש לנו את החתול שלנו שזה פליס סילבסט יצחק.
זה לא
השם שלו. לא. למרות שיכול להיות שסילבסט כן קשור למישהו. בנקודה הזאת של הקשר בין יכולת לתאר ביולוגיה או מערכות חיים ושפה, אני אגע בהמשך. אז יש שתי נקודות שבין יש קשר לשני המשלים של שתיים בו, והמשלים עצמם קשורים אחד לשני. גם המשל של כיווני תקריות שונות על זהות, זהות בזמן לזהות שלא בזמן, זהות בנקודת זמן מסוימת, וגם העניין של ההתפתחות. אצל טולקין בכתבים שלו, יכול להיות שיהיה אפקטיבי להוסיף מימן נוסף לגבי הספורט. זה אמור להיות כמצאת מימן, כשיותר זה הרוח. ומכאן היה דיאכרוניה וסינכרוניה, עכשיו יש לנו עוד ציר שפועל עם זמן, וזה הציר האקסוכרוני. אקסו מחיצוני. ואם אנחנו יכולים לתאר שפות בהשתנות בזמן בתוך המערכת של השפה, אצל טולקין בעצם יש לנו כאן מערכת נוספת של זמן, וזה לא השתנות בתוך העלילה פרוטו-אלפי שהתפתחה על פרוטו-אלפי שהתפתחה על קווניה קדומה שהתפצלה על קווניה של הנולדור וקווניה של סינדר, אנחנו יכולים לדבר גם על ההשתנות במהלך החיים של טולקין. כלומר, לא במושגים של כך וכך לעידן השלישי, אלא במושגים של כך וכך לצירה. וכמו שיכולנו לקבע כל אחד מהצירים בסינכרוניה ובדיאכרוניה ולהתקשר על מה שקורה במקביל, ככה אנחנו יכולים לקבע, נגיד, נקודת זמן אקסוכרונית, הכתבים של שנות ה-10, הכתבים של שנות ה-20, ולהסתכל על המערכת הלשונית שטולקין עשה באותה נקודה. ולהפך, אנחנו יכולים להסתכל על קווניה העתיקה ולראות איך טולקין התייחס אליה בכל אחת מנקודות הזמן. כלומר, יש לנו כאן מערכת תלת-ממדית מאוד מאוד מורכבת. כדי להבין את הנקודה הזאת יותר טוב, אני אתן דוגמה, וזה בנוגע לשם אקסליון. אקסליון, בסילמריליון של קריסטופר, טולקין, הוא בן דיוויץ נולדורים עם גונדולים שידוע בזכות ריגתו את הבא לבוא קוסמון, מצב האחרון עם גונדולים וגם במקרה אמת באותה הזדמנות. אז נוכל להסתכל על השם הזה, יש לנו שלושה מופעים של השם. בשלושה שלבים שונים. אחד זה בשנות ה-10, בבוק הפרופסל, הכתובים הראשונים שהסיפורים של טולקין שיש לנו, ושם כתוב שהשם נגזר מאקסל, ממעיין. כלומר, יסוד הזה, המשמעות שלו זה מעיין. אחרי 20 שנה, זה האטימולוגיות, שזה טקסט לשונים משנות ה-30, מוסבר שמשמעות השם הזה, זה השם הקודם מעיין, זה בגלל שמבחינת מה שהוא עושה שם בגונדולים, זה השם הרבה של מעיין. בשנות ה-30 זה בנוי על יסוד של אקס ויסוד נוסף, זה יוצא חוד חנית. כלומר, טולקין מפרש את השם כבעל משמעות אחרת. כבר לא מעיין, אלא חוד חנית. והפעם האחרונה שזה מופיע זה בשנת 51, בטקסט שנקרא אל מיילים, ששם השם קשור אל חוזק או תקווה, והשם נשאר ביסוד אסל או צל, שבדיוק כמו האסל של הארגון. אז אנחנו יכולים להסתכל על כל אחד משלושת השלבים האקסוכרונים האלה ולראות את הדיאכרוניה. ואת הסינכרוני של אותה נקודה. אז בעצם, מה המשמעות של מיסליון? האם זה, האם זה קשור למעיין, האם זה קשור לחוד חנית, או לחוזק או לתקווה? אנחנו יכולים להתווכח בעצם מה המשמעות הנכונה יותר, אבל נראה לי ש... לא, הדמות מיסליון.
שמי שבנה אותו
שנקרא
על שם
חוזק. כן, בסדר, שינה אחר.
כאילו,
אבל זה סיפור,
אתה
לא יודע
מה
המון, אתה לא יודע מה... הם שתובים אחד לשני. אבל זה לא משנה, אני מדבר על קצת להיות מגונדולים. אז אנחנו יכולים להתווכח מהו הפירוש היותר נכון, או מהו יותר אקסליון. אבל אני רואה את זה בעניין הזה, אני אפנה לזמן והעניין של הפרשנות המאוחרת. אני רואה את זה כניסיון להסתכל על סיריון בזמנים השונים, או על סיריון בפיצולים השונים, ולחשוב מהו יותר סיריון. מי הוא, אם סיריון זה יותר בפיצול הזה או בפיצול הזה. אם ניקח לצלנות את משל הנהר של סנגולוג, נבין שהכל הוא אקסליון. כלומר, גם אקסליון של שנות ה-10, גם אקסליון של שנות ה-90, גם אקסליון של שנות ה-50. ואין טעם להסתכל הגרסה המאוחרת יותר דווקא, או הגרסה המוקדמת יותר. זה לא נותן שום דבר. טולקין בעצם אומר לנו כאן בטקסט הזה איך לקרוא את הכתבים שלו. אז זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה, שגם היא קשורה לאותו סיסור ולאותו פגולות, זאת הנקודה הבאה. זה משפט די סתום שניסינו להבין, ואני חושב שאני באמצעות הדוגמה הזאת אני אנסה להבהיר אותה. משפט של פנגולוב: במהלך חייהם מחליפים בני האדם את מידותיהם הישנות וחדשות ודרכי דיבורם הישנים ואחרים, ולא רק משום שהם לומדים, ולא רק כאשר הם לומדים לראשונה לדבר. שינוי זה נובע מעל הכל מהשתנותה של אי העצמה, או אם תרצה מטבעו של הדיבור שהוא חי במלואו רק ברגע שבו הוא נותר. אבל כשהקשר בין המחשבה והצליל נעשה הרגל, והם לא נפצים עוד במנותק זה מזה, או אז המילה כבר גובעת ונעשית חסרת חיות. הצליל מחכה למחשבה חדשה והמחשבה למלבוש צלילי חדש. דווקא כשהצליל והמשמעות ניתקים זה מזה, אז לא נפצים במנותק, דווקא אז הם עייפים. זאת אומרת, לכאורה אנחנו היו מצפים שכשהם נפצים ביחד, הצד של והצד של המשמעות, אז יהיה נושא של חוסר מנוחה. אז בעניין הזה אני אתן קצת רקע והרבה בנוגע למה זה צליל ומשמעות, או במונחים של סיסור, מה זה מסמן ומסומן. אני מתאר שאני אז יש לנו ציור דומה לזה מנת סיסור. יש לנו שני חלקים בסמן הזה. החלק אחד זה החלק של המשמעות. החלק של המסומן, אני בורר על עצמי אותו סנדרט לציור, והחלק השני זה חלק הצלילי, הצלילים בעלי. וכל אחד מהחלקים האלה מהווה את הסימן, שהסימן עצמו מקבל את הישות שלו, את הקיום שלו ואת הערך שלו, מהעובדה שקיימים עוד סימנים במערכת. נגיד המילה חמים לא הייתה קיימת אם לא היה גם חם ורותח, או בכיוון השני פושר, וכפור וקר. כלומר, העובדה שאנחנו יכולים לבחור בסימנים אחרים היא זאת שמגדירה את הישות של אותו סימן או בית, בניגוד לצליל, בניגוד לארמון, וילה, קוטג' וכולי. עכשיו אולי נוכל להבין יותר טוב כשאנחנו מבינים שכל סימן השני, כל מילה, עומדת לא בפני עצמה, אין לנו בית בפני עצמו, אלא בית בתוך קונטקסט של מערכת שלמה, שבה יש דברים אחרים שהם לא בית, נוכל להבין שני דברים שטולקין כותב, אחד בטקסט של פנגולות ואחד בטקסט של אינגליש וולש. מהטקסט באינגליש וולש, מהטקסט בפנגולות, הוא אומר: הילדים יודעים את שפתם לא רק כסף המילים שהם, אלא כשלם. כאשר מובילים מילה יודעים לא רק מה הצלילים שמרכיבים אותה, אלא גם אלו צלילים התבניות צליל מורכב את שפתם כולה. הדבר דומה לעובד, שאם ישנה חוט אדום לחוט כחול בעריד, לא יעשה זאת באקראי, או בשם, או בפינה אחת, אלא בעריג כולו, או במקומות שנראים לא מתאימים לתבנית החדשה. כלומר, לאלזר, בניגוד לבני האדם, שלהם אין תפיסה מודעת של המערכת, אולי אלה הם צריכים לשבת ולעבוד קשה כדי לעשות אנליזה שתביא לרמת המודע את המערכת, יש פיסה אינסטינקטיבית של המערכת. ואינגליש אנרש, הוא כותב את הדברים הבאים אחרי שהוא מתאר שהוא למד שיחות קלאסיות ושיחות גרמניות, ואז הוא נתקל בוולשיט מימי הביניים. הוא אומר שהוא לא יוכל להדגים את התענוג שהוא קיבל מהשפה הזאת באמצעות דוגמאות, ואז אני מצטט, כי התענוג לא נובע ממילה אחת לבדה, כלומר מתבנית סביב פלוס משמעות, אלא מהאופן שבו המילה מתאימה לסגנון כולו, כלומר למערכת. גם אם סדים בודדים מיצירה מוזיקלית יכולים לגרום הנאה בפני עצמם, אי אפשר להדגים בעזרתם את אותו תענוג של שמיעת היצירה כולה כאשר משמיעים אותם בנפרד את אותם סדים, אפילו לא לאלו ששמעו את התאי שלה בעבר. ובעניין הזה של וולשיט, גם וולשיט מימי הביניים וגם וולשיט מודרנית, אני חייב להגיד שאני מסכים איתו בפה מלא, זה פשוט פחות שהם תענוג צירוף יפיפיות באמת. אז אם יש לנו משומן ומשומן שמרבים ביחד סימן, אז אני אנסה להבין את אותו משפט. כשהקשר בין המחשבה והצליל נעשה הרגל, והם לא נתפסים על במיוחד זה מזה, או אז המילה כבר גובעת ונעשית חסרת חיות. הצליל מחכה למחשבה חדשה והמחשבה עם מלבוש צלילי חדש. כדי להסביר את זה אני אתן שתי דוגמאות מעולם האמיתי. אחת מימצית ואחת מימצית. המשמעות מחכה למלבוש צלילי חדש והצליל מחכה. מי חוץ מאביר יכול להגיד לי מה וחוץ ממי ששחק את פיילוב? יכול להגיד לי מה המשמעות של המילה הזאת באמצעית הפיסה? לא, שתביר להניח שלא, ובגלל שזה לפני כמה מאות פחות שנים. המילה הזאת זה חתן, זה בנוי מבריל ואדום בריל קלה וגומה, אדם, מכלול שקשור במבנה היסטורי של חומו, אדם, שומן, בדברים כאלה. אז יש לנו את מולכת החתונה שזה הקלה, ויש לנו את האיש של הקלה, שזה חתן. בכל זאת הרבה יפה, כל עוד המילה גומה נמצאת לנו בשפה, אנשים רואים גומה כאן כמו גומה שאנחנו אומרים על אדם אחר. אבל אחרי כמה זמן באנגלית, חלק מזה בעקבות ההשפעה של הלטינית, המילה לאדם התחלפה למילים כמו שומן או מן, ולא נשארה גומה. מה שאומר שהמילה גומה נמצאה בעצם רק לאותו חלק שאנחנו לא יודעים לפענח אותו, במילה בריא גומה. וכאן קרה תהליך מאוד מעניין שקורה הרבה פעמים. ברגע שהדברים כבר לא נתפסים בנפרד למושגים של טולקין, אז יש לנו משמעות שמחכה למלבוש צלילי חדש. אותו מלבוש צלילי חדש, המילה הזאת קיבלה, פרייס רום, הוא דבר דומה, כלומר, אם נכתוב את זה באנגלית מודרנית, וגם משמעות שאפשר אולי להציעות שניכם על זה שמטפח או מייצג את הלאה, וגם דבר שדומה לזה. כלומר, היה לנו כאן משמעות אחת שהתקצה למלבוש צלילי חדש. דוגמה שנייה שאני אתן בכיוון ההפוך זה מילה מעברית לפעמים שרוצה לצלועת. זו דוגמה של המילה העברית רבית. מי יכול להגיד מה זה להרביט?
זה
לא להרביט. אנחנו נכון בקשור לעדרים לגרום להרביט רבות. נכון.
שיגעו
את זה אחר כך ללמד תורה שזה גורם לאנשים בשלט, כמו... אז לא פה משמעות מפורת יותר. זהו, מכאן בא לגרום ל... זה באמת, יש לנו את השורש של רבה ויש לנו את המבנה שאומר לגרום למישהו ש... לרבות. אז כאן אחרי שכבר הדברים לא נתפסו במנוחק למזה, כבר לא תפסו את זה כלגרום למישהו לרבות, אז היה לנו כאן את המקרה ההפוך שבו יש לנו שבו יש לנו צליל שמחכה למחשבה חדשה, ולא כמו שראינו בבית, הוא המקרה הזה. ובאמת המשמעות נמצא למשמעות שהיא קרובה, כמו שגומה הפך לגרום, שזה דבר קרוב מחייצבית, המשמעות קרובה למשמעות קרובה. אגב, במילון האמת שושן, המשמעות הראשונות שמופיעות זה המשמעות של גרום למישהו לרוב, והמשמעות כאן משנית, זה 5 או 4, זה המשמעות של לתת מכות. עכשיו, אנחנו רואים כאן, אז שינויים יכולים להתבצע במסמן, במסמן, בדרך כלל בשניהם, וסוג נוסף של שינויים שיכול לקרות, השינוי שלא קורה לכאורה באף אחד מהם, אלא אם נתפוס להם את התוצאה כמערכת. כמערכת שבה כל אלמנט מקבל את הישות שלו מאלמנטים נוספים לשפה. אז כמו שבלוח שחמט, אם נציב את המלכה במקום מסוים, והערכות של הלוח תהיה אחת, אם נשאיר אותה באותה מקום, ונשנה את הערכות של הלוח, תהיה לה משמעות אחרת מבחינת המשחק, כך גם אלמנט השני יכול לכאורה להיראות זהה, אבל מהעובדה שהערכות של שאר המערכת השונה, הוא עצמו משנה. אז ניסיתי לבאר כאן שני דברים שפנגל לא תכתב, באמצעות תיאוריות בלשניות חיצוניות, כלומר תיאוריות שמנסם כך שמכיר את רובן. ועכשיו אני אנסה לתת משהו שהוא קצת יותר רחוק משפה ונוגע בעניינים אחרים, עניינים של אבולוציה, ונתייחס למה שפנגלוז אומר במיון הבאות. הוא מדבר על זה שהמצאות ראשוניות, בניגוד נגיד לזה שאדם יכול ליצור עת חדש, אז זה יכול להיות שימושי בשביל עצמו, הוא לא צריך הסכמה של אף אחד אחר, בשביל המצאות ראשוניות, הוא צריך שאנשים אחרים יקבלו את ההמצאה ויסכימו אותו ויבינו אותו. זה לגבי בני אדם. חוצה זה ואלו, רבות האוזניים הזזות ורבים המוחות החדשים לשמוע ולהעריך המצאות כאלו. על אף שתבניות רבות וחידושי דיבור רבים שנוצרו בדרך זו נתגלו לסוף, לבסוף כנועמים רק למעטים, או אפילו לבין לילית אחת, רבים אחרים התקבלו בברכה ועברו במהרה לעצמי סדר אותם בברת חוק והנאה, או בכובד ראש. ועכשיו החלק הרלוונטי לגבי איך הדברים האלה עובדים. כמו שמליצה או אמרת שפר חדשה, תעבור בין אנשים חדי מחשבה. לא רשום, כמו שמליצה או אמרת שפר חדשה, תעבור בין אנשים חדי מחשבה. אז אני אנסה לתת רצע תיאורטי לגבי המשפט הזה. בעצם, והרעיון הוא שיחידות השניות מתנהגות בהרבה מובנים מבחינת ההשתנות שלהם והקיום שלהם במערכת, כמו אורגניזמים חיים. הרעיון הזה של השפעה של התפתחות השונית כמו התפתחות אבולוציונית זה לא רעיון חדש בכלל, אפילו דרווין בכבודו ובעצמו במוצא האדם, שכתב כמה שנים אחרי מוצא המינים, כותב את המילים הבאות. התהוותם של שפות נפרדות ושל מינים נפרדים והרוכחות שגם אלו וגם אלו התפתחו בתהליך הדרגתי, אלו מקבילים זה לזה באופן מסתכם. הוא מפתח קצת את השואה על דברים שלא רלוונטים עבורנו, ואז מביא ציטוט של מקס מילאו בלשן של החודית, שאומר את הדברים הבאים. אגב, זה די משעשע לקרוא, זה מ-Nature בשנת 1870, זה הופיע את זה של מקס מילאו. בכל שפה מתרחש ללא הספק מאבק על החיים בין מילים וצורות בדקדוק. הצורות העדיפות, הצורות והקלות יותר תמיד יוצאות כשעדיין על ידי מה. כלומר, בדיוק כמו שבמערכת אקולוגית יש לנו נועזיב בין יצורים חיים על מי ישתמש במשאבים ומי יצחות, ככה יש לנו גם את המשאב המוגבל של השימוש בשפה, ואנחנו רוצים להשתמש רק בשפה אלמנטים מסוים. והצורות הלשוניות רבות ביניהן על מי השימוש. אז גם אם נעזור את העניין שאני מושג מלא עדיפות וקצרות, עדיפות וקצרות, אבל בטח הקצרות ביותר הן לא אלה שיוצאו לאדם על העניינם שישאלו כל עובד הגרמנית הזה, הקונספט הזה של ההשוואה בין מערכת ביולוגית למערכת השונית הוא זה שחשוב לעניין שלנו. באמת כאן נכנס מושג מאוד חשוב של תיאורטיקן של האבולוציה בשם ריצ'רד דוקינס, שבספר שלו משנת 76 הגן האנכי נותן הסבר לכזה שבו יחידת ההישרדות הבסיסית, היחידה הבסיסית של האבולוציה היא לא האורגניזם אלא הגן. ולא נכנס כרגע להוכחות שלו ולטענות שלו, אבל הוא נותן לאותו גן, שהוא יחידת ההישרדות הבסיסית, מקבילה בעולם הרעיונות, שזה משהו בדיוק מם. ומם זה בעצם, איך נגדיר את זה? זה דרך המקבילה הרעיונית. כל דבר שאני יכול להעביר מאדם לאדם, כל רעיון שיכול לשרוד ולשכפל את עצמו, כמו נגיד המושג מם, המושג מם שאני מסביר אותו, אתם עכשיו תדעו מה הוא אומר, ותוכלו להעביר אותו הלאה, הוא יוכל לעבור שינויים של מוטציות, ובעצם הוא יחיה ביחידה האקולוגית שנקראת המוחות שלהם, של בני האדם. אז אותו הדבר זה יכול להיות שיר, כן, שיכול לעבור בין אנשים, זה יכול להיות בדיחה, יכול להיות קונספטים שונים, מושגים כמו חירות, מושג הכסף, וגם המושג הלשוני, כלומר דרך מאוד אפקטיבית להסתכל על שפה ועל אופן שבו מושגים וסימנים לשוניים עוברים אחד בין אחד לשני ושורדים או לא שורדים בשפה, זה באמצעות הברירה הטבעית שלו שקורית אצל בני אדם בין יחידות לשוניות, בוחרים או שלא בוחרים. הדבר היפה שאצל בני הנבית הדבר הזה הוא לא ברירה מלאכותית אלא ברירה טבעית. כלומר, הם בוחרים במודע, ולא רק זה, אלא גם יוצרים במודע, כמו מין אלוהים קטנים, יחידות ששוניות. אם אני אחזור על המשפט שפנגולוג אומר, כמו שמליצר אמרה שפר חדשה בנוגע למינים, תעבור בין אנשים חדי מחשבה. כלומר, יש כאן הקבלה מלאה בין המושג של מם למושג של יחידות ששוניות. אז התייחסתי כאן לשלושה דברים. אחד זה המושג של סינכרוניה ודיאכרוניה באופן, וסינכרוניה באופן שבו הם מפרשים לנו את משל הנהר ואת משל העצים. הדבר השני זה הנקודה של הסימן הלשוני על שני חלקיו, מסמן ומסומן לאופן שבו כל אחד מהם יכול לשנות את אחד. והנקודה השלישית זה בנוגע למשפט של פנגולוס על העובדה שהם עוברים כמו מליצר עם רד שפר בין אנשים כאלה מחשבים. אני מקווה שנתתי כלים כדי באמת להבהיר יותר טוב את שלושת החלקים האלה של פנגולוס,
אז דיברנו בינתיים, זה לא ארוך, אז תזכו, דיברנו בינתיים הרבה על, על שינוי. ראינו שכל המאמר הזה עוסק בשינוי, אני דיברתי על הפן הפילוסופי שלו, שטולקין התייחס אליו, ויהודה דיבר על כמה זוויות וכמה היבטים של שינויים לשוניים. והנושא הזה של שינוי כמהות החיים, של התעייפות הבלתי משתנה, כנראה מאוד העסיק את טולקין, כי הוא מופיע גם, גם בחיים הפרטיים שלו, וגם ביצירה אולי שלו, שר הטבעות. שר הטבעות הוא סיפור על הרבה דברים. באחד המכתבים, וארז לדבר על זה היום בערב, באחד המכתבים טולקין כותב ששר הטבעות הוא למשל סיפור על מוות ועל דרכי התמודדות עם מוות. אבל שר הטבעות הוא במידה רבה גם סיפור על שינוי, זה הנושא שלו. יש פה שינוי של עולם, מעבר מהעולם הישן של בני הלילית אל העולם החדש שלנו, של בני אדם. שר הטבעות ממוקם העלה שלו בדיוק בסיום של עידן אחד ומעבר לעידן השני, מדובר בסיום של תקופה. אני לא אכנס לנושא הפרטים, אם כי הייתי מאוד שמחה להיכנס לזה יותר אם ראובן היה פה, אבל אני אגיד שאחת הבחירות היותר מוצלחות של פיטר ג'קסון הייתה המשפט שהוא בחר לפתוח את הסרטים. זה משפט שבמקור כאן עץ אומר אותו, והסרט הוא שם אותו בפיה של גלדריאל. The world is changed, I feel it in the water, I feel it in the earth, I feel it in the air. כן, העולם משתנה, ואני מרגיש את זה, וזה אומר כאן עץ שאולי העתיק מבין, כמעט העתיק מבין היצורים שם. השר הטבעות הוא סיפור על שינוי במובן הגדול של המילה, אבל הוא סיפור על שינוי גם במובן נוסף, במובן היותר פרטי. כל אחת מהדמויות, בגלל שזה בין היתר סיפור מסע, עוברת שינוי במהלכו. ההוביטים, כל אחד בדרכו עובר שינוי, כשכמובן פרודו הוא זה שעובר את השינוי המשמעותי ביותר. ארגורן הופך מנווד למלך, ארוון הופכת לבת מותה, גנדלף שהמוות שינה אותו והוא חזר אחר כך. אם כי כמו משל סיריון אפשר להגיד ש... גם גנדלף האפור וגם גנדלף הלבן, כולם הם גנדלף. ואפילו דמויות פחות מרכזיות כמו אאווין וציודן, כולם עוברים תהליכי שינוי מאוד משמעותיים. אלו למשל המילים של מרי על השינוי שחל בגנדלף, הוא אומר את זה לפיפין בפרק על הפלנטיון. הוא נשתנה בהרבה, נוסף לו כמדומה עוד ממד. הוא מסוגל להיות מחום יותר ומפחיד יותר, עליז יותר ומחמיר יותר. הוא נשתנה, אך עדיין לא ניתנה לנו הזדמנות לראות עד כמה. תן דעתך לשלב הסופי של פרשת סארומן. עליך לזכור כי בזמנו היה סארומן ממונה על גנדלף. ראש המרצה היה, ויהיה פירושו של זה כאשר יהיה. סארומן היה הלבן. ואתה גנדלף הוא לבן הקדימה. ואם הסיפור הוא סיפור על שינוי בכל כך הרבה ממדים, אז יש כמובן גם כוחות שמנסים למנוע את השינוי הזה, או לפחות לעכב אותו. שלוש התגון של בני הלילית, ובעיקר הטבעת האחת, נעטות את דרימת הזמן ומנסות לעצור את השינוי. דבר בולט כמובן הכי הרבה בתחום של גלדריאל ולופלוריאן, גלדריאל אוחזת בטבעת המים, ובעקבות זה בלופלוריאן אין שינוי, הכל שם פורח תמיד, אין שם שום דעיכה. וגם זרימת הזמן שם שונה מהזמן החיצוני, הם מבחינים בזה כשהחבורה יוצאת בלופלוריאן, שעת הבנה, ולגול עכשיו מדבר על זרימת הזמן השונה בלופלוריאן ובין העולם החיצוני. הטבעת שכוחה לעצור שינוי הוא הרב ביותר, את כמובן הטבעת האחת, וכבר בפרק הראשון של שר הטבעות מוצגת ההשפעה הגדולה של האלבילבו. הימים עוברים וחמדומה אין הם משפיעים כל עיקר על מה הוא בגיל. בגיל 90 הוא נראה ממש כבגיל 50. משמלו לו 99 התחילו הבריאות אומרים עליו שהוא משומר יפה. מדייקים היו יותר אילו אמרו שהוא בבחינת בלתי משתנה. כשגנדלף בא לבקר את פרודו בפלס ואחד הביקורים שלו שהתקיים 9 שנים אחרי ביקורו הקודם וערב לפני אותה שיחה מפורסמת מול אח ומאוד דאג, הוא בוחן את פרודו והדבר הראשון שהוא אומר לו שיש לו דאגה על הפנים, פניך לא שונו כלל פרודו. כלומר גם הוא מבחין בהשפעה של הטבעת עליו. ועל כוחן של הטבעות גנדלף אומר, בן תמותה המחזיק בידו אחת מן הטבעות הגדולות לא ימות, אך חייו לא יתפתחו ויתעשרו. הם פשוט יימשכו עד שיעף מלטתם בכל דקה עם המסד. גם בילבו עצמו מעיד על העייפות הגדולה שהוא חש בתוך 60 שנים של החזקה בטבעת האחת. הציטוט המפורסם אולי ביותר שלו, אני מרגיש כמה דק אני, מתוח כולי אם אתה מבין, כמו חמאה שנמרחה על פרוסת לחם גדולה מדי. לא ייתכן שיהיה טוב כך, אני זקוק לשינוי או משהו מאיזה. כוחה של הטבעת לשמר לעת שינוי מביא לעומדים אותה לעייפות מאוד גדולה, וכדי להגיע למנוחה ולשלווה שהוא מחפש, בילבו זקוק להפך מזה, הוא זקוק לשינוי, בדיוק כמו שבהשתנות מנוחה במילים של עירת ליטוס. הרעיון הזה אולי הגיע מחוויה אישית של טולקין, במכתב לבן שלו כריסטופר בשנת 1944, כשכריסטופר הוצב בצבא הבריטי, בחיל האוויר הבריטי בדרום אפריקה, יש סדרה של מכתבים מאוד מרגשים שהוא כותב לו, והוא כותב לו על העייפות הרבה שגורמת לו השגרה שבחייו, שגרה של פרופסור באוקספורד. הוא אומר שהוא זקוק לשינוי, ואני מצטט מהמכתב, אני חי על מסביך, על אף שמצבי נוח והרבה משלך. במקרה שלי עייפות, שימום עמוק הנובע מחזרתם של הדברים על עצמם, הם האויב. לו הייתי צעיר יותר, הייתי מתחלף איתך, ולו רק לשם השינוי. במכתב אחר, משנת 1954, טולקין רואה בניסיון לעצור שינוי את החטא הגדול ביותר של בני הלילית, והוא מדבר על זה שזה ממש חטא מבחינה מוסרית. אבל בני הלילית אינם טובים או צודקים לחלוטין, ולא בגלל הפלירט של הניסאורון, אלא בגלל שעם עזרתו או בלעדיה, הם היו משמרים, במקור אמבלמר. הם רצו לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, לחיות בארץ התיכונה ההיסטורית משום שאהבו לחיות בה, ואולי גם בגלל יתרונם כמעמד עליון מובני הסתה, וכך ניסו לעצור את השתנותה ואת חלוף הזמן, לעצור את צמיחתה, לשמור עליה כשחיית חמדה שבה יכלו להיות אומנים. אבל הם נפלו בנטל העצבות והחרטה הנוסטלגית. אנשי גונדור היו דומים להם בדרכם שלהם, עם מתנוון שהקברים הם אוצרותיו הקדושים היחידים. שנתיים אחר כך בעוד מכתב הוא מכנה את שאיפתם של בני הלילית לעצור שינויים כחולשה הגדולה ביותר שלהם. החולשה של בני הלילית היא החרטה שלהם על העבר וחוסר מוכנותם להתמודד עם שינוי. כמו אדם ששונא ספר ארוך מאוד אבל עדיין ממשיך לקרוא בו, כשהוא שואף להישאר בפרק אהוב אחד ולא להתקדם הלאה. חולשה זו היא שהפילה אותה נוכח של סאורון. הם שאפו לכוח שיאפשר להם לשמר את הדברים, לעצור שינוי, לשמור על הכל צעיר ויפה. טולקין בעצם מגנה בבני הלילית משהו שיש בו עצמו. זה דבר מעניין, זה מסתירה כזו פנימית. כי טולקין בעצמו לא אוהב שינויים. הוא העיד על עצמו באחד המקומות שהוא חי אולי בתקופה שבמשך הכי מעט שנים היו הכי הרבה שינויים בהיסטוריה, זה לפחות החוויה האישית שלו. הוא חווה את הילדות באנגליה באזור מאוד כפרי, והוא חווה את הפיכתו של האזור הכפרי הזה לאזור מתועש עם הרבה מאוד דרכים וכבישים שנסללים כל הזמן והרס של הטבע שהוא כל כך אהב. טולקין בכלל היה מסתמכן גדול כל היצירות שלו גם בחיים האישיים, והוא לא חדל להתגעגע לעבר. אז הגינוי הזה בבני הלילית של משהו שיש בו עצמו, אני חושבת שהוא נקודה מאוד מעניינת ברמה האישית שלו. העיסוק של טולקין הרב בתהליכי שינוי, בין אם הם תהליכי שינוי היסטוריים או בלשניים, יכול להיות שמקורו בין יתר הוא בביוגרפיה שלו, ואולי באמצעות משל הנער של סיריון הוא מנסה לנחם את עצמו, שכפי שהסיריון הוא אותו סיריון, כך גם אולי אנגליה של ימי בגרותו, על אף כל השינויים שעברו עליה, היא אותה אנגליה אהובה של ימי ילדותו שהוא לא הצליח להתגעגע אליה. אבל עם כל הנוסטלגיה של טולקין ועם הקושי שלו להחליש את אחיזתו בעבר, הוא מבין ששינויים המסכיים הם רוצים להגיע לצמיחה והתחדשות. מוות כמאפשר שינוי והתחדשות הוא דבר שקיים בטבע, כמובן לא ברמת האורגניזם הבודד, אבל גם באבולוציה, אחד הדברים שמאפשרים את התפתחות והתפתחותו של מין הוא היכולת שהמוות בעצם של דור אחד שיכול להביא למוטציות ולשינויים לדור הבא. גם שריפה למשל, שהיא יחסית קטנה ביער, יכולה להטיב עם היער ולהגן עליו מפני הכחדה מלאה בשריפה גדולה יותר, כי היער הופך להיות יותר מגוון, יש בו גם עצים צעירים שיותר עמידים, גם עצים ותיקים, יש בו מרחב יותר גדול. אז בעצם, חיים חדשים וצמיחה יכולים להגיע רק מתוך מוות, אולי קצת כמו חול. גנדלף האפור למשל היה צריך למות כדי שגנדלף הלבן יופיע. הפלך בימיו של סם גמג'י התחדש, בימיו של סם גמג'י כראש עיר כמובן, התחדש רק בעקבות הריסתו של הפלך, הפלך בסיור הפלך. וגם העידן של בני אדם, העידן שלנו, יכול היה להגיע רק בעקבות סיומו של עידן בני הנביא. העבר אינו אמור להישאר לנצח, הוא אמור להתפנות מקום להעובד ולעתיד. טולקין מראה לנו ביצירות שלו את העבר במלוא הדרו ובפרטו. אולי כדי שתוך כדי כך נחוש את הכאב העמוק על אובדן העבר, ונבין מה המחיר שיש לשלם על צמיחה והתפתחות.